בסדר? עמוד 161. בשל אומר שאול יפה דנרי זהב. כן, מה שדיברנו זה על זה שכאשר אומרים שבחים של הקדוש ברוך הוא, מעבר למה שמשה רבינו אמר ומה שהסכימו על זה חכמים, יש בזה גנאי, כיוון שזה מצמצם את השלמות האלוקית. כן. אז אומר, אומרת הגמרא, זה משל למלך שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב, ומשבחים אותו בדינרי כסף. זה גנאי לו. אם לא היה שכרנו משיג ההוד האלוהי, איכשהו בלתי נערך אל כל דיבור, אז היה זה שלמות אצלנו, מה שמצרים השלמות, כפי כוחנו. זאת אומרת, לולי שהיינו משיגים את הפער האינסופי בין יכולת ההשגה שלנו לשלמות האלוקית, אם לא היה לנו הבנה כזאת, תפיסה כזאת, שבאמת זה כך, אז היינו אומרים, ובאמת זה היה מוצדק, שככל שאנחנו יותר נצליח להבין ולתפוס ולהגדיר משהו מן השלמות הזאת, אז היינו מתקדמים יותר. אבל זה היה לולי שהיינו מבינים שיש פער בין השגתנו לאמת. אבל כיוון ששכלנו משיג גם כן, החיוב של מניעת הערך והגבלה, כן, זאת אומרת שאנחנו מבינים את החיסרון שיש בנו ביכולת ההשגה שלנו, את המציאות האלוקית, אם כן ההגבלה שבדיבורים, כלומר כשאנחנו מגדירים הקדוש ברוך הוא כך וכך וכך, ממעט את הוד שכלנו וציורנו, שרק מהתעלותו נובעת הצלחתנו. זאת אומרת, ככל שהאדם מושגי החיים שלו יותר אידיאליים, אז הוא מתקדם ומתפתח. ולכן זה חשוב שאנחנו נדע שהציורים המוגדרים שלנו, הם מה שאנחנו מצליחים להשיג מן האמת, אבל זה בעצם אף פעם לא יהיה כל האמת, כי אין ביכולתנו להשיג אותה, וזה מה שאפשר לנו כל הזמן להתקדם ולהתפתח, ולהבין בפרופורציה הנכונה את מה שאנחנו מצליחים להשיג. כלומר שיש משהו שהוא מעבר לכל ההשגות שלנו, וזה מה שמקדם אותנו. אם כן, הוא משל למלך, שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב, ויש אפשרות לקלסם בהם. מקלסים אותו בשל כסף, אבל לא גנאי הוא לא. אך אין עמי, אנו יכולים לצייר ציורים שכליים שלמעלה מכל השום. כן, דברים מופלאים, שכוח השכל הוא יותר נשגב, ויכול לשוטט ברום השגה מכוח הדיבור. כלומר, הדיבור בסופו של דבר, הוא מוגבל יחסית למחשבה. נכון שגם המחשבה היא מוגבלת יחסית לדבר האמיתי, השכל מוגבל יחסית לדבר האמיתי, אבל הדיבור עוד יותר מוגבל מהשכל. יש לנו הרבה מחשבות שאנחנו לא יודעים לבטא אותן בדיבור, וגם אנשים שהם בעלי כישרון, ביכולת ההגדרה והדיבור שלהם, אפילו אנשים הכי הכי מצוינים ביכולת הזאת, וגם הם יאמרו שיש פער גדול בין איפה שנמצאת המחשבה שלהם, לבין מה שמצליח להתבטא בדיבור. ואנחנו גם יודעים, כמו שאמרנו, שאפילו המחשבה, שהיא יותר חופשית ומשוחררת, ויותר מסוגלת מאשר הדיבור, גם היא איננה מסוגלת להשיג את כל האמת. אם כללנו לקלסו, במה שיש בו עומק שכלנו, ולא במה שיוכל לעבור על דיבורנו, שהוא הצד הרפה שבנו. כן, לכן עלינו לקלס את הקדוש ברוך הוא, דרך ההשגה של השכל, שהיא יותר השגה שקרובה לדבר האמיתי, מאשר מה שמתבטא בדיבור. ולא הותר הדיבור, כי אם על פי המשקל, שעל פי הנבואה ברוך הקודש, הייתה סומה, כן, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שרבינו, הגדול הגיבור והנורא, וגם חזל, זה רוח הקודש, שיותר יוסיף חוזק, הראשון שבור כוח ליתן עוז שבור בהכרת כבוד עליון להתברך, כן, שבמינון הזה, זה יהיה בסדר, כמו שאמרנו פסקה הקודמת, ממה שתספיק ההגבלה נמצאת בהכרח בחוק כל ציור אנושי, וכל מבטא והרגש בייחוד. כן, זאת אומרת, החשבון, גם של משה רבינו וגם של חזל שקבעו לנו את זה בתפילה, היה שנכון שיש צמצומים, כן, שבאים לידי ביטוי בהגבלה הזאת, אבל אף על פי כן יש בהקשרים האלה של התפילה את הצידוק לבטא את זה בצורה כזאת, כי יש בזה גם תועלת על ידי זה שאנחנו דרך זה יותר מצליחים לחוש בעוצמה של רגש גדול יותר את השלמות האלוקית. כן, כמו שאמרנו בעריכות בפסקה הקודמת. כן, אנחנו פסקה קובזיים. ואמר רבי חנינא, הכל מידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אתם רואים? זה יש לנו השגחה. ראה לנו את זה כבר פעם, נכון? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. שואלת הגמרא, משה רבינו כאילו אומר לעם ישראל, תגיד, מה אתם עושים סיפור? מה אלוקים רוצה מכם? מה בסך הכל הוא רוצה? יראת שמיים. מה הסיפור שלכם? נכון, זה לכאורה המשפט הזה של משה רבינו. אז שואלת הגמרא, את הוא יראת שמיים מילתא זורת רתיהי? מה, יראת שמיים זה דבר כל כך קטן? משה רבינו אומר, כי אם ליראה? ואמר רבי חנינא, משום רעש, שביאל הקדוש ברוך הוא את גלזה, לא צר שיראת שמיים, שנאמר יראת השם יוצרו. אז יראת שמיים זה דבר גדול ועצום. אז אומרת הגמרא, אין לגבי משה מילתא זורת רתיהי. כלומר, אצל משה רבינו, יראת שמיים זה דבר קטן. נכון שאצלנו זה דבר גדול, ואצלו זה דבר קטן, אמר רבי חנינא, משל האדם שבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. זאת אומרת, לפעמים מישהו זקוק לאיזה רכב, ויש לך רכב פנוי. אז זה כלי גדול, ויש לך, אז אין לך בעיה, אתה נותן לו. אבל קטן ואין לו, כן, בדיוק בערב שבת, בקש את הגוזי סיפורניים. חפש, חפש, אין. דומה עליו ככלי גדול. אין לך אפשרות לעזור לו. זה נראה לך דבר גדול עכשיו, לך תשיג לו את הדבר הזה. טוב, אז ככה גם משה רבנו אצלו, היראת שמיים היא מילתא זוטרא תיהי. כלומר, זה כמו איזשהו דבר שהוא פשוט וקל בעיניו. טוב, עדיין זה צריך להבין, זאת אומרת, מה... הוא מדבר על בני ישראל, הוא יודע שכלפיהם זה לא מילתא זוטרא תיהי, אז מה הוא בא להגיד להם? כן, זה כמו שהגאון מווילנה יגיד, הנה עכשיו בואו תגידו את מסכת בר מציעא מהסוף להתחלה. נו, סכן. תגידו לנו להגיד את המתחלה לסוף, אנחנו לא יודע, אתה רוצה מסוף להתחלה? אבל אצלו זה מילתא זוטרא תיהי, אבל הוא לא יגיד לנו לעשות דבר כזה, כי הוא מבין שאנחנו שלנו... אולי אם ניקח את הגמרא ונצליח לקרוא מהסוף להתחלה, זה גם יהיה קצת הישג. כן.
זה לא קצת כאילו, כל זאת, זה יראת שמיים. זה לא כמו שנגיד, להבתי כאילו רכב או כסף, כל דבר אחר, זה לא קצת הקטנה, לכאורה של המושג.
מה, במשל הזה? לא. זאת אומרת, המשל זה סתם משל. אם אתה שואל, איך משה רבנו מתבטא בצורה כזאת, כן, הוא לא הביא להם את המשל עם הרכב, זה חזר עם מסבירים. כן, הוא רק אמר להם, מה בעיה, יראת שמיים, אל תעשו סיפור. טוב, נכון, זה מה שאנחנו גם צריכים להבין, גם את מה שאתה אומר. כן, אומרת הגמרא ואמר חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. השלמות האמיתית היא להידמות לשם יתברך, כפי אפשרות בחוק נברא. כן, המשפט הזה הוא משפט פשוט. מה אומר הרב? הוא אומר, אם יש משהו שהוא השלמות האבסולוטית, כמו שאתה תהיה יותר דומה אליו, אתה תהיה במצב יותר טוב, נכון? זה ברור. זה נכון דרך אגב בכל תחום בחיים. נניח שאדם רוצה להצליח בעסקים. אז מה הוא עושה? הוא לוקח איזשהו מודל של הצלחה, נכון? הוא אומר, אם אני אהיה כמו פלוני, שהוא גם התחיל כמוני והוא הגיע לאן שהגיע, אז יש לו מודל של השראה. שהוא לוקח את האדם הזה שהצליח ומחכה אותו, נכון? הוא אומר, זה נקרא להיות המשהו המושלם שאני רוצה אותו. או איזה ילד שמשחק כדורגל, אז הוא לוקח איזה דמות, ומדמיין שהוא יצליח להגיע אל הדמות הזאת, לדמות ההשראה שלו. כשאנחנו מחפשים שלמות אמיתית, אנחנו לא צריכים לקחת את השלמות האמיתית. ויש את האינסוף האלוקי, ולכן ככל שאנחנו נהיה יותר מצליחים להיות שייכים אל הגודל הזה, כמה שאנחנו מסוגלים להכיל ממנו, מהשלמות הזאת, אז אנחנו נהיה במצב יותר שלם. זה המשפט הראשון. והנה, אמיתת השלמות היא החופש הגמור שהוא ראה על היכולת הגמורה. כי נראה לי צריך להגיד, כל זמן, לא? מה אומרים? כן, יפה. כל זמן שיש איזה דבר מכריח, אין כאן שלמות החופש והיכולת. עוד נקודה שנייה. מה זה שלמות? שלמות זה בעצם אין שום הקבלה. אין דבר שמקביל, נכון? ברגע שיש משהו שמקביל, אז כבר יש פה איזשהו צמצום. אז כשאנחנו מדברים על המושג השלמות, זאת אומרת להיות מציאות שאין מה שמקביל אותה. אין סוף, אחרי קוראים לזה אין סוף. מציאות שאין לה הגבלה. כי כל זמן שיש איזשהו משהו מקביל, אז ממילא יש פה חיסרון. כי הגורם המקביל לא מאפשר, כן, לפעול או ליצור או כל מה שזה לא יהיה. על כן, המעלה היותר עליונה באדם היא יראת השם. למה? שבזה הוא מתקשט בתכלית השלמות של ההכרה האמיתית בכבוד יוצרו. כלומר, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה בעצם אומר שאדם, צריך להבין איך זה נוצר ואז אפשר להבין את המשפט שכתוב פה. כן. אנחנו בדרך כלל שחושבים על מושג יראת שמיים, אנחנו מיד חושבים על משהו שאנחנו צריכים ליצור אצל עצמנו פחד. כלומר, כשאתה, כן, חושב על אלוקים, אתה צריך איזשהו פחד. ואז אתה אומר לבן אדם, איך אתה מתקדם ביראת שמיים? אז הוא אומר, כן, מתקדם ביראת שמיים, על ידי זה, שכשאני חושב על הרצון של אלוקים, על מצוות, כל זה, אני לא מתייחס לזה ככה בקלות. אני מכניס את עצמי לאיזה מין פחד מזה. כי בכל, אנחנו צריכים לייצר את הפחד, ואז אנחנו, כן, אתן לכם דוגמה כדי להמחיש את הדבר הזה. בואו נראה שאני רוצה לאלף כלב. ואני רוצה שהכלב הזה, ברגע שהוא יראה אותי, אין מצב שהוא ישתולל. ברגע שהוא רואה אותי, ככה המאלף אומר, אני רוצה שהוא יכרע ברך, וקשקש בזנבו, ויישא את ראשו כלפי מעלה, ויקשיב למה שאני רוצה. אבל אפשר לעשות כזה דבר, אפשר ליצור דבר כזה. לרסן אותו ולאלף אותו. מה צריך לעשות? אתה צריך ליצור איזשהו תגובת אינסטינקט, תגובה אינסטינקטיבית על כלב, שכשהוא רואה אותך, יהיה לו איזה מין רתיעה כזאת, כן? שהוא יפסיק ככה את כל ההשתוללות שלו, כן? והאינסטינקט שלו יהיה לפחד ממך. נכון, בסדר, אתה מאמן אותו לדבר הזה. דרך כל מיני דרכים, אתה מאמן אותו, שזה תהיה התגובה שלו. הדריכות הזאת. והוא באמת יפחד. בעלי חיים גם כן מפחדים, כמו בני אדם. לא קרה כלום, אל תתלהבו מזה. הכל בסדר. אמרתי, מה הכלל הוא, אם אין לנו מה לעשות, תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אם יש לנו מה לעשות, נעשה מה שצריך. אחרת נשתגע. כאילו ראיתי, פעם אחת לא הייתה מחזה מחרד. נסעתי במכון ברכב, זה היה פה, כאילו, לפני שנתיים, הייתה משפחה שנסעה לפני, אמא ושלוש בנות. היה צבע אדום. עכשיו, היינו, אני חושב, זה מטר מגונית. זה משהו כזה. אני לא הבנתי שיש תופעה כזאת. הם עצרו את המכונית, הם יצאו, קודם כל להיכנס למיגונית, הם נכנסו להיסטריה נוראית, כאילו היו בחוץ, והתחילו לצרוח צרחות אימים, זאת אומרת, אומר להם, תעשה צעד מטר כזו פנימה, כאילו, תוך הדבר הזה. לא יכלו להיכנס, זאת אומרת, כאילו זה הטירוף, יצרת, עכשיו זה שיגעון, כאילו. מה הם דמיינו, שזה נוחית להם עכשיו על הראש? כאילו, מה... כן, כנראה זה מה שהם דמיינו. זה לא חתם על הראש, עד כדי שאפילו כשיכלו לעשות פעולה, לא עשו אותה, תראו, כאילו מה זה טעתו, היה דמיון, אבל זה מצב קצה. וגם אנחנו נמצאים מצב הקצה הזה, זה... זה אפשר לפי הגיון, כאילו מה נעשה. טוב, בוא נחזור לענייננו. עכשיו, הבן אדם הזה בעצם כל הזמן יפעל כדי לגרום לכלב הזה להרגיש פחד. כשהוא מתקרב אליו. אין דבר כזה. כך זה נכון, נראה לנו שאם אדם רוצה להתקדם ביראת שמיים, זה כשהוא חושב על מצוות, חושב על אלוקים, בוא, תרגיל את עצמך שאין צחוקים. אין זה. עכשיו, זה לא נכון, זה לא דבר נכון. לא יראת עונש ולא יראת רוממות לא נבנים בצורה כזאת. אבל בוא נדבר על יראת רוממות, שזה היראה האמיתית, על זה הוא מדבר פה. שמה יוצר אותה? זה נוצר ממילא. המציאות הזאת תיווצר ממילא. אם תהיה לך דעת אלוקים אמיתית. זאת אומרת, אם אתה תתפתח בדעת אלוקים שלך, ותכיר יותר ויותר את השלמות האלוקית, וזה קורה דרך בית מדרש, הדבר הזה, דרך דעת, דרך למידה, באופן טבעי, בלי, לא יצטרכו, אתה לא תצטרך לעבוד על זה, באופן טבעי, אתה תתמלא יראה. כי אתה תחוש שיש פה איזשהו גודל שאין שום אפשרות בכלל להשוות אותו לכל מה שאתה מכיר. והגודל הזה שאתה נפגש איתו ייצור אצלך את התחושה של היראה. בואו נמחיש לכם את זה. הנה היום זה היורצת של בבא סאלי, נכון? זכר צדיק לברכה. נניח שהייתם הולכים אליו. אז מי שמכיר, מי שלא מכיר מעלת הצדיקים, אני אגיד מה שמזקן רזה כזה נמצא שם בחדר. החליט שהוא נחמד או לא נחמד, זה כבר שאלה. אם הוא יכבד אותו בעזר, בבא סאלי היה מכבד את האנשים שבאים לפניו. פעם איזה מישהו אחד אמר לי שהוא היה את... הוא לא הכיר אותו. הוא נכנס, הוא נתן לו... היה לו איזה פולקה כזה, כמו שהמרוקאים לוקחים את ה... את הקרע של העוף. עם ה... היה עטוף באיזה מין כסף כזה, כמו שהובעים בהזכרות. אני מכבד. אחרת הוא לא הבין איפה. כן, זה מה הוא אומר. זה כן נחמד וזה... הרבה דורכים. אבל מי שמכיר את מעלתו, הוא היה ירא לקחת ממנו את זה, נכון? למה? כי מה? הוא עשה לו משהו רע. הרבה אותו. מאיפה נוצרה היראה הזאת? כי הוא עבד על עצמו להפחיד את עצמו. ממנו. ברגע שאתה נפגש עם משהו גדול ועוצמתי, ואתה מכיר בגודל הזה, אתה באופן טבעי מנהיג הנהגה של היראה. זה יראת שמיים. רק מה? לא צריכים לפגש עם הגודל הזה. איך אתה מפגש עם הגודל האלוקי? על ידי הדעת. ככל שאדם יש בו יותר דעת אלוקים, ויש לנו גם באופן טבעי, כן, בכישרון של האמונה שהקדוש ברוך הוא יצר בבני אדם, במיוחד בישראלים, בבני ישראל, יש לנו כבר איזשהו מפגש ראשוני עם הגודל הזה. והדעת כל הזמן רק משכללת יותר ויותר, את המשמעות של הגודל הזה, ההוד הזה שראינו בפסקה הקודמת, מה הוא אמר, שכלנו משיג את ההוד האלוהי. כן, ההוד האלוהי זה את עומק השלימות הזה, האלוהי. ממילא זה יצר אצלך את התכונה של היראה. כן, אז זה בעצם מה שאומר פה הרב, על כן המעלה יותר עלולה באדם, יראת השם. כי מה בעצם, איך היא נוצרה יראת השם הזאת? כשתיארנו אותה מקודם, על ידי זה שהאדם, בעולם המושגים שלו, יש שלמות אידיאלית כזאת, שהוא מצליח לקלוט משהו ממנה. כמה שיש שלמות אידיאלית, שאתה מצליח לקלוט משהו ממנה, זה מתבטא באופן טבעי ביראה. אתה לא תצטרך באופן מלאכותי ליצור את היראה הזאת. זה יקרה באופן טבעי, כמו הדוגמה הזאת שהבאתי לכם. אגב, יש אנשים שמפגשים עם אנשים חשובים, זה גם כן עושה להם את זה. יש עכשיו עם... לא יודע מה, ראש ממשלת ארצות הברית. אז אתה אומר, תשמע, זה בן אדם שלא יודע מה, מחר הוא יכול לקום בבוקר, התחיל לשנות את כדור הארץ, עם כל מיני רעיונות. אז, וכמה כוח יש לו, וכמה אנשים הוא מפעיל, וכמה כסף. כן, זה לא רק הוא לבד, אבל הוא מאוד משמעותי בכל השרשרת הזאת של היכולות האלה. אז זה יוצר יראה. זה לא בגלל שאתה מפחד ממנו, הוא ידידותי, הביא לך לאכול, הביא לך לשתות. היראה נוצרת מזה שפגשת איזשהו גודל. כן, אז כמובן זה סתם גודל חומרי. מדברים על גודל אמיתי. ונמצא שיראת שמיים אמיתית היא בעצם תולדה של המפגש עם הגודל האלוהי. ומה קורה לאדם שמפגש עם הגודל האלוהי? הוא מתחיל לקבל, כן, השפעה ממנו. זה אפשר להמשיל את זה, זה כמו שיהיה אדם שיחיה בסביבה של אנשים גדולים. אז באופן טבעי זה יצמח אותו. כן, אם הוא לא יתנגד לקבל את ההשפעות האלה, זה יגדל אותו. זה יקדם אותו, כי הוא חי בסביבה כזאת שהיא ברמה ובמשמעות גבוהה, אידיאלית. מפני שהיא תכלית המעלה, היראת שמיים, צריכה להיות מוטבעת בתכלית השמות בהשגתה. על כן היא מחוברת לחופש הגמור. כלומר, אומר פה הרב, יראת שמיים חייבת לבוא בלי כפייה. חייבת לבוא בלי כפייה. למה? כי זה צריך לבוא מהמקום החופשי שיש באדם. שאז המפגש עם זה מקדם אותו. מה יהיה אם אנחנו נחוף על מישהו? מה קורה כשאנחנו קופים על מישהו? הוא מגלה אינסטינקט של התנגדות, נכון? ואנחנו רוצים שיהיה מושפע מזה. יגדל מתוך זה. הכפייה רק תגרום לו ליצור איזשהו מין התנגדות לזה. על כן, הונחה לבחירה הגמורה ואינה בידי שמיים, כדי שעל ידה יגיע האדם לרמות מעלתו והתדמותו לצרו כפי חוקו, גם שיטתו על עצמו ויכולתו המוחלטת כפי חוקו. אנחנו בעזרת שם לא נדר מחר, נדבר, אז מה הפשר של חינוך ליראת שמיים? נניח ילד קטן. קם בבוקר, אומר לאבא שלו, לא בא לי לטול ידיים. לא בא לי. מה יעשה אבא שלו? יכפה אותו? אז יכול לעשות את מה שאמרנו. ואם לא יכפה, אז מה זה אומר? שאנחנו נותנים לאנשים להתהלך פה בצורה חופשית, כל אחד יעשה ישר בעיניו, כי ליראת שמיים לא קופים. טוב, אז זה בעזרת שם לא נדבר על זה.